שלום לפרופסור רן בעליצר.
שלום ובוקר טוב.
ראש מערך חדשנות בכללית, ראש קבינט המומחים של תוכנית מגן ישראל. מה מצבנו?
במישור החיובי אפשר להגיד קודם כל שתוכנית החיסונים מתקדמת כמו שמדינות רבות היו יכולות רק לשאוף או לחלום, עד כדי כך שזה אפילו מייצר כעסים או השוואות שמאוד לא מחמיאות לרוב המדינות בעולם, ואנחנו הסמן הימני המאוד ברור של האופן שבו האוכלוסייה מתחסנת, זה מסר חיובי אחד. מסר חיובי שני זה שכל העדויות הראשוניות שנאספות עד עכשיו מראות שהחיסון עובד, ועובד כפי שהיה מתוכנן. אני חושב שבקרוב גם יסתיימו מחקרים גדולים שבודקים באופן מסודר ובמתודולוגיה ברורה להעריך בדיוק עד כמה עובד בחיים האמיתיים, אבל כנראה שאנחנו נראה תוצאות חיוביות, והחיסון בסך הכל עושה את פעולתו.
אני רוצה רגע לנסות רגע לפני כן, לפני הדבר השלישי, ולהבין את העניין של החיסון עושה את פעולתו, כי משהו שאנחנו, מה ששמענו כל הזמן זה החיסון מחסן בפני לחלות במחלה, במחלה הקשה, כן, במחלה קשה. לא ברור מה מידת החיסוניות של החיסון ביחס להידבק ולהדביק. האם החיסון גם מונע להידבק ולהדביק באופן כלשהו, בשיעור כלשהו, יותר ממה שהיה לאדם לפני החיסון?
כדי לדעת את זה באופן ודאי, מה שנדרש זה מחקר מעקב שלוקח לסדרה גדולה מאוד של אנשים בדיקות להדבקה, מה שנקרא בדיקות PCR באופן שוטף, כדי לענות על השאלה הזאת. ולא רק הבדיקות ה-PCR השוטפות שנעשות באופן מקרי לאנשים. הדבר הזה יכול לתת רמז. אז במחקרים הגדולים שהתפרסמו, אני מקווה בקרוב, יהיו רמזים, אבל רק תוצאה של מחקר פרוספקטיבי, צופה פני עתיד, מחקר מעקב של ביצוע מטושים באופן שיטתי, יוכל לענות על זה באופן ודאי. התשובה לזה עוד איננה.
אוקיי. אז אמרנו, חיסונים זה יופי מצוין, ועדיין, תראה מה קורה.
הדבר, אני מיד מגיע למה קורה. אני כרגע עדיין בסילבר ליינינג, אני עדיין בחלקים החיוביים. הדבר החיובי השלישי שאני יכול להגיד נכון להבוקר, הוא שסדרה גדלה ועורכת, ומתארכת של מחקרים שפורסמו בשבוע, שבועיים האחרונים, מלמדת שהזן הבריטי, שהפך להיות הזן הדומיננטי בישראל דרך אגב, ואני מעריך שכבר היום יותר ממחצית מההדבקות במדינת ישראל קורות עקב הזן הבריטי. אז הוא כבר הזן שלנו, והוא יהפוך להיות הזן הדומיננטי בקרוב באופן משמעותי. אז החדשה החשובה ביותר אומרת, החיסון עובד ועובד היטב כנגד הזן הבריטי. החיסון של פייזר עובד כנגד הזן הבריטי, זה חשוב מאין כמותו, זה אולי המפתח לכל מה שנדבר אחר כך. אז אלה הנתונים החיוביים נכון להיום בבוקר, וזה לא מעט. עכשיו בואי נדבר על האתגרים. האתגרים הם שהזן אותו הזן הבריטי, בשבוע האחרון אנחנו כבר יודעים ברמה מאוד גבוהה של ודאות שיש לו שתי תכונות בעייתיות. תכונה אחת זה שהוא מדבק יותר, ולכן אנחנו מגלים, למשל, כנראה, כשאנחנו מסתכלים על השפעת הסגר, אנחנו רואים שהאפקטיביות שלו נמוכה משמעותית ממה שהיינו מצפים לאור סגרים קודמים.
נכון. ואנשים אומרים לעצמם, זה לא עובד העסק הזה, הנה, יש כבר שבועיים סגר, מערכת החינוך סגורה, המון אנשים לא הולכים לעבודה, המון עסקים סגורים, פגיעה מאוד קשה בכלכלה, וזה לא עוזר.
ויש שתי דרכים, להסביר את זה. אפשרות אחת זה לומר שהציבור בישראל התעייף. הציבור בישראל ממש, האפקטים של הסגרים ושל התחלואה ושל התמותה הם מכה מורלית, כלכלית, יומיומית, גם בבחינת בריאות הציבור בכל היבט. האפקטים של הסגר הם קשים מאוד, והציבור התעייף, והציבור לא שומר על כללי הסגר. יש קבוצות שוליים בכל ציבור שפשוט פורקות כל עול, אבל הרוב הדומם, האחראי, הזהיר, גם הוא התעייף, ולכן אנחנו לא רואים את מלוא השפעת הסגר כפי שהיינו רוצים, זה הסבר אחד. ההסבר השני, שהוא הסבר יותר מטריד, אומר, לא, הרוב הדומם עושה עכשיו את מה שעשה בסגרים קודמים, אבל הזן הבריטי שם לעל את המאמצים שלנו, כי הוא הרבה יותר מדבק, כי זמן קצר יותר, הורדה קצרה של המסכה, העברה אירוסול, אני לא יודע, התקשרות לרצפטורים, תלוי באיזה רמה את רוצה לראות, הווירוס הזה יותר יעיל בהדבקה, ולכן אפילו סגר, משיג אפקט מוגבל.
מה אתה
והוא
חושב?
והוא לא מצליח להוריד באופן דרמטי את התחלואה, אלא R0.9, זה מה שמצליחים להגיע.
איזה הסבר נראה יותר סביר בעיניך? או שאתה יודע, זה שילוב של שני הדברים.
שילוב. הנחת העבודה שלי זה שזה גם וגם, ולצערי אין לנו כלים כדי להפריד ביניהם ולהגיד מה מהם נכון. כי אם הסיפור היה אך ורק ההתנהלות הציבורית, ואותן קבוצות שוליים בהיקף משתנה, שמצפצפות על ההנחיות ופוגעות בכולנו, כי הן גורמות להמשך הפצת התחלואה, כשאנחנו כל כך זקוקים שהיא תרד, אז הייתי אומר שהדרך היא פשוט לנקוט ביד קשה ובאופן ברור, למי שמקיים התקהלויות חסרות אחריות,
כאן.
ופשוט לעצור את זה בכל מחיר.
אתה יודע, היית יכול להגיד את זה, זה עדיין לא היה קורה.
אני לא יודע, אני מסרב לקבל את האמירה, שבגלל שיקולים פוליטיים או אחרים, אנחנו גורמים נזקים כל כך קשים.
אבל זאת המציאות כבר 10 חודשים.
אני מבין, אבל אנחנו לא חייבים לקבל אותה. אני חושב שיש...
אתה יושב בישיבות ממשלה האלה, כן? אתה יושב ליד השרים ורואה איך הם למשל לא מעבירים את חוק, את הטלת הכנסות המוגדלות כבר 4 חודשים. איך אתה רואה את זה? איך מוסדות החינוך היו פתוחים?
זה שאני רואה את זה לא אומר שצריך לקבל את זה. זה לא סביר וזה לא נכון, וצריך להמשיך...
אמרת את זה? אמרת את זה פעם באחת מישיבות הממשלה או ישיבות הקבינט?
אמרתי את זה בכל, אני לא נכנס למה אני אומר, כי זה לא רלוונטי. אני יכול לומר לך שקבינט המומחים כתב את זה ואמר את זה בראש כל המלצה שהעביר למקבלי ההחלטות מאז ומעולם, ואמר שההתקהלויות והקבוצות שמתעלמות מההנחיות הם סכנה ברורה ומיידית למאמצים של המשק להשתקם, לצאת מהסגרים הבלתי נסבלים הללו, זו בעיה.
אבל ויחד עם זאת, אתה בעצם, אתה גם אומר שאתה אפילו לא יודע, כן, אם הסגר היה נאכף בצורה אדוקה יותר, אם זה היה מספיק טוב לאור העובדה שהמוטציה הבריטית היא הרבה יותר מדבקת.
תראי, אני גם מסתכל על מה קורה במדינות העולם, שמודות כרגע חסרות עונים במצב הרבה יותר מורכב וגרוע משלנו. גם בגלל שהם בסגרים ארוכים ביותר, שהתחלואה והתמותה בעיקר שם היא קיצונית יותר, אי הסיכה של בתי החולים במספר גדל והולך של מדינות, הופך להיות משהו שהוא הולך ומזכיר את התרחישים שראינו באיטליה במרץ הקודם.
תגיד, פרופסור בלט, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, ואם יבוא עכשיו מישהו ויגיד לך, אוקיי, אני רוצה עכשיו לבוא ממש ולאתגר אותך מהצד השני, הסגרים לא עובדים, הנה ההוכחה שהסגרים לא עובדים, תנו לנו משהו אחר, תנו פתרון אחר, מה אתה עונה לו? כי זה משהו שאתה שומע הרבה מאוד ישראלים אומרים בשיחות הסלון שלהם, ואני לרגע רוצה לשקף לך את זה, כי זה מה שאנשים שואלים.
אני מתחבר לזה לגמרי, אז אני אענה את כמה תשובות. התשובה להגיד, אני כבר כמה פעמים הסברתי שמבחינתי סגר זה כמו חסם עורקים. הוא יעיל מאוד לטווח הקצר, הוא קונה לך זמן, אבל יש שני דברים שצריך לזכור. א', הוא רק קונה זמן, ואם אתה לא מנצל את הזמן הזה כדי לשנות את המציאות הבסיסית, את הדימום הבסיסי שקורה לך, אז חסם העורקים הוא לא משיג שום דבר. והדבר השני שאני רוצה להגיד לגבי אותו חסם עורקים זה שהוא גורם לנמק. כלומר, המקום שעליו הנחת את אותו חסם משלם מחיר כבד בזמן שאתה מניח אותו. זה לא יכול להיות שיטת עבודה. זה צריך להיות ברירת מחדל שמגיעים אליה כשאין ברירה. ובהקשר הזה אני אגיד, בפרפרזה, להגיד שהסגר לא עובד, זה להגיד, שמנו חסם עורקים, עדיין יש שארית דימום שהיא בעייתית, אז הפתרון שלנו צריך להיות פשוט בוא נתיר אותו ונראה מה קורה. אז בשביל להתיר אותו ולראות מה קורה, אפשר להסתכל על אירופה, לא צריך לחכות שלהפעיל את זה פה ולנסות. כל מי שטען לאורך חודשים שלא צריך לדאוג, ושאם רק נתיר את הסגר וכולי, זה יהיה בסדר, כי יש עומק חיסוני, כל מיני תיאוריות שפשוט שוב ושוב הוכחו כלא מציאותיות, לא עובדות, לא מגנות, מסוכנות לבריאות הציבור. אי אפשר לקוות שאם פתאום נתיר את הסגר, תהיה תופעה פרדוקסלית והכל ישתפר. מה שיקרה הוא מה שצפוי לקרות. אם יש יותר מפגשים בין בני אדם, יש יותר הזדמנויות להדבקה בין בני אדם, תהיה יותר הדבקה, יהיה יותר תחלואה קשה, בתי החולים, ואנחנו כבר עכשיו ב-70 נפטרים ליום, בימים הקשים ביותר. אני לא רוצה לדמיין איך הדבר הזה ייראה, ואני גם רוצה להזכיר, מרגע שהיתרת, אתה לא בקלות שם חזרה.
שם חזרה. אוקיי.
לכן אין לנו ברירה, עם כל הכאב, אין לנו ברירה, אלא להסתכל למציאות.
אז אני ממקדת ושואלת, האם יהיה הכרח להאריך את הסגר מעבר ליום ראשון הקרוב, ולכמה זמן? לתפיסתכם?
השאלה הזאת, אני באמת חושב שאנחנו נצטרך להתבונן על שני דברים כדי לקבל את ההחלטה. שלושה למעשה. האחד הוא התחלואה בפועל ביומיים שלושה הקרובים. וננסה לראות האם אנחנו מצליחים לראות המשך ירידה בער, ובאמת הנחתה מאוד חזקה בהצטברות התחלואה, שתיתן לנו את הקומפורט, את הביטחון, לבוא ולהתיר במעט את הסגר, לעבור למגבלות אחרות שמאפשרות למשק לחיות, ועדיין לא לסכן את בתי החולים. במידה ויהיה איזושהי יכולת כזאת, אז זו אופציה שצריך לבחור בה. אז זה נתון אחד, זה מה יקרה לתחלואה ביומיים הקרובים. הדבר השני שאנחנו נצטרך לבדוק, זה את ההשפעה של החיסונים. הרושם והציפייה והמחשבה היא שבמהלך השבוע, שבוע וחצי הקרובים, באופן הדרגתי, נראה באופן מתגבר והולך את ההשפעה של החיסונים להפחתת התחלואה הקשה. כל דבר, בכל מה שאנחנו מסתכלים, מלמד אותנו שזה אפקט שאמור להיראות. אני כמעט, אני לא רוצה להגיד בטוח, אבל יש לי הערכה מאוד חזקה שזה עומד לקרות באופן הדרגתי בשבוע וחצי הקרובים, אם ככל שיותר ויותר אנשים בגיל 60 פלוס מגיעים לסטטוס בוגר של תוכנית החיסונים, שבוע אחרי המנה השנייה, וכל בן אדם כזה שהגיע לסטטוס בוגר, יש לו רמת מוגנות שאפשר להתווכח לכמה היא מגיעה, האם היא מגיעה ל-90 פלוס אחוזים של המחקר הקליני, האם בגלל שזה נתוני חיים אמיתיים.
ואתה אומר, בעצם לנתונים האלה אנחנו ממתינים כדי לדעת מה לעשות הלאה, אם להתחיל לפתוח לאט, אני מניחה, ואם נפתח את מערכת החינוך בגיל הרך?
אז אלה בדיוק הסוגיות שצריך לשאול. גם כששואלים איך פותחים, אז אם אתה מסתכל למשל על המשק, אני חושב שהכלל שאומר עד 5 אנשים בחלל סגור, מדבר על חללים סגורים קטנים, לא לחלל עצום, אבל ברוב החללים שעליהם מדובר, הכלל הזה של עד 5 אנשים שהצלחנו להעביר במגבלות האחרונות, חייב להישמר. למרות שיש מגבלות...
אז אי אפשר לפתוח בתי ספר ככה.
אבל לבתי ספר, אני חושב ש... צריך לשקול את היכולת להחרגה בכמה עקרונות. א', בכיתות הנמוכות, שבאופן מסורתי יש שם פחות הדבקה. ב', תחת השרפץ של מה שנקרא מגן חינוך, שזה בדיקות המוניות שמתבצעות ומפחיתות באופן משמעותי.
זה קורה הדבר הזה?
קרה. זה הלך והתגבר, ואני רוצה לקוות ומאמין...
יש מערך של מגן חינוך, שכשנחדש את הלימודים, אפשר יהיה לעשות בדיקות המוניות במערכת החינוך הישראלית?
כן, והשאלה היא באיזו ספיקה. ואני מקווה ומאמין שאת התקופה שתוך הסגר ניצלו, כדי להגדיל את הספיקה, להגדיל את היכולות, את עולם איגום המטושים, איגום המבחנות, כל המילים הללו, שמנגנון דיגום... את כל הדברים הללו יגדילו כדי שכשנצא לדרך נוכל לעשות את זה. והדבר השלישי לגבי חינוך, זה עדיין אנחנו נדבר רק על האזורים שהם לא אזורים אדומים וכתומים, משום ששם היכולת שלך למנוע מהדבקה לקרות בתוך הכיתות היא יותר קטנה. אז אני אומר, בתנאים מסוימים זה בהחלט משהו שאפשר יהיה לדבר עליו, אם וכאשר נראה שאנחנו בשלים לפתוח את הסגר ולקחת את הסיכונים. אני רוצה להגיד, הרבה מדינות באירופה לא מרגישות שהן יכולות לעשות את זה. הרבה מדינות משמעותיות שאנחנו מסתכלים עליהן, הן בסגר שרק מחמיר והולך, והם עוד לא אמרו מתי הם יצאו ממנו. אבל אני שוב אומר, אין להם, דבר אחד שלנו יש, שזה קבוצה של 60% מבני ה-60 פלוס, שבתוך שבוע וחצי עד שבועיים יהיו בוגרי תוכנית החיסונים עם כרטיס שאומר שיש להם רמת חסינות שהיא משמעותית. וזה הדבר שנותן לנו בכלל לחשוב על משהו שבמדינות הללו לא מעיזים לחשוב עליו.
פרופסור רן בליצר, ראש מערך החדשנות בכללית, ראש קבינט המומחים של תוכנית מגן ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.